כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שישי וב באלול תשע"ו, מסכת בבא קמא, דפים קוף א' וקוף ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומיד מיד שמים אנו את פעמנו בשמחה ובטוב ליבב אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את הדף המאה של מסכת בבא קמא, והיום אתם תראו שהדף של היום אינו דומה לדף של אתמול, שהרי אינו דומה השונה פרקו 101 פעמים למי ששונה 100 פעמים. בסיום השיעור אתמול שאלנו שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות לשאלות הללו. השאלה הראשונה הייתה, דיין שחייב את הזכאי, מה דינו? והתשובה היא, אם נטל ממנו בידיים, חייב לדברי הכל, ואם לאו, למען דדיין דינה דגרמי, חייב. ולמן, דלא דיין דינה דגרמי, פטור. שאלה שנייה, מה אהבה אמינה שצבע צובע בצבע שונה מהנדרש יהיה פטור למן דלא דיין דינה דגרמי? והתשובה, כיוון שהצבע נקלט רק לאחר כמה ימים, אינו אלא גרמה באלמה. שאלה שלישית, היכן מצינו שרבי מאיר דן דינה דגרמי? והתשובה, לעניין מחיצת הכרם שנפרצה ולא גדר שנאסרו הזרעים וחייב באחריותם. שאלה רביעית, מדוע אוסר תבואת חברו בכילה עם חייו המתמת תערותיו פטור? התשובה בתוספות שאומר, בכיליים ההיזק ניכר שרואים את הגפנים בשדה, מה שאין כן במתמת תערותיו שאין ההיזק ניכר. שאלה חמישית, הנותן צמר לצבע וצבעו כאור, מה הדין? התשובה, אם השבח יותר מההוצאה משלם לו את ההוצאה, ואם ההוצאה יתירה משלם לו את השבח. שאלה אחרונה, על דף קוף, אמר לו לצבעו אדום וצבעו שחור, מה הדין? התשובה, לרבי מאיר נותן לו דמי צמרו, ולרבי יהודה, אם השבח יותר מההוצאה משלם לו את ההוצאה, ואם ההוצאה יתירה משלם לו את השבח. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על הדף המאה ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת ראה, ערב ראש חודש אלול תשע"ו. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום השישי הזה הוא לימוד דפינו היומיים, שני דפים, דפים קוף א' וקוף ב' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף קוף עמוד ב' מן המשנה, הפותחת במילים, הנותן צמר לצבע והקדיחו יורה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונגיל בזאת התורה ונצליח. המשנה שלפנינו מביאה אופנים נוספים באומן שפשע במלאכתו, הפסיד את בעל הבית, מה דינו? אומרת המשנה, בעל הבית הנותן צמר לצבע בכדי שיצבענו ויקדיחו יורה, שרף אותו היורה, כלומר שירתיח את הצמר ביורה יותר מן הזמן הראוי עד שנשרף הצמר לגמרי. יורה הכוונה הדוד שבו היו מרתיחים את הצמר עם הסממנים על מנת שיקלטו את הצבע. הרי הוא נותן לו הצבע לבעל הבית מי צמרו, את שווי הצמר שיפסיד לו. כמבואר בגמרא ליל בדף צדיתת עמוד ב' שאומן שקלקל בפשיעה חייב לשלם. אם עשה מלאכתו בשכר, חייב אף אם קלקל באונס, כי אין גניבה ועבידה. באופן זה שיגדיחו יורה, אין שייך לומר שישלם לו הבעל הבית את השבח או את ההוצאות, כמבואר לכמן במשנה, באופן שצבעו כאור, שהרי נשרף הצמר ואינו שווה כלל, ועל כורחו חייב הוא לשלם לבעל הבית את הפסד דמי הצמר. אבל אומרת המשנה, עם הצבע, צבעו כאור, באופן מכוער, כלומר שצבעו בשיירי הצבע שביורה, ועכשיו הצמר נראה כמו המטלית שמקנחים בו את היורות של צבעים, באופן זה נוטל בעל הבית את הצמר הצבוע, אכן מוטל עליו לשלם לצבא את כל השכר המגיע לו על המלאכה הזו, שהרי לא על צביעה שכזאת ציווה הוא, אלא משלם לו את ההוצאות או את השווח. דהיינו, אם השווח יתר על היציאה, אם השווח שנשתבח הצמר מכמות שהיה קודם הצביעה, הרי הוא יותר מן ההוצאות שהוציא הצבא על הצביעה הזו, באופן זה נותן לו את היציאה, משלם לו הבעל הבית את ההוצאות. ואם היציאה יתרה על השווח, אמנם אם ההוצאות אינם יותר מהשווח שהשביח הצמר, באופן זה נותן לו את השבח, הרי הוא משלם לו רק את שווי השבח שהשביח הצמר על ידי הצבע הכאור. אומר רש"י, ואף רבי מאיר הסובר לקמן שאם שינה הצבא מדעת בעל הבית, הרי הוא קונה את הצמר בשינוי ומשלם לבעל הבית את דמי צמרו בלבד, והשבח שהשביח על ידי הצבע שייך לו. מכל מקום, באופן זה שלא שינה מדעת בעל הבית, שהרי רצה שיצבע בצבע זה, אלא שצבע באופן גרוע וכאור, אין זה נחשב לשינוי, ובזה לכולי על מדינו להחזיר את הצמר. ויהיה המשנה מחלוקת באופן שצבע את הצמר כראוי, אלא ששינה מן הצבע שציווה לו בעל הבית. אם ציווה לו בעל הבית לצבוע לו את הצמר באדום וצבעו שחור, וכן להפך. אם ציווה עליו לצבוע שחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו. הרי הוא נותן לבעל הבית את דמי צמרו כמו שהיה שווה קודם הצביעה, והצמר עם השווח נשאר אצלו. כדין גזלן הקונה את גזילתו בשינוי ומשלם כשעת הגזילה. שכיוון ששינה מדעת בעל הבית ועשה שינוי בגוף החפץ, נעשה גזלן עליו. רבי יהודה אומר, כן עשו רבנן לצבע על כך ששינה מדעת הבעל הבית, שלא ייהנה מהשווח ואינו קונה הצמר בשינוי, אלא חייב הוא להחזיר את הצמר עם השווח, ואין חייב בעל הבית לשלם את שכרו, אלא או את ההוצאות או את השווח. שאם השבח יתר על היציאה, אם השבח שנשתבח הצמר מכמות שהיה קודם הצביעה, הרי הוא יותר מן ההוצאות שהוציא הצבע, באופן זה נותן לו את היציאה, משלם לו הבעל הבית את ההוצאות. ואם היציאה יתרה על השבח, אמנם אם ההוצאות אינם יותר מהשבח שהשביח הצמר, באופן זה נותן לו את השבח, הרי הוא משלם לו רק את שווי השבח שהשביח הצמר על ידי הצבע. ותוספות לאל בדף צדי ה' עמוד ב', בדיבור המתחיל בשבח, מבארים את העמו של רבי יהודה בשני אופנים אחרים. כי רש"י פירש שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אם כונסים את האומן שלא יקנה בשינוי או לא. תוספות מבארים שרבי יהודה סובר שמן התורה אין שינוי קונה כלל, אלא תקנת חכמים שגזלן קונה את הצמר במה שצבע אותו משום תקנת השווים. שאילו יהיה חייב להחזיר את הגזלה עם השבח שעליה, יימנע מלשוב בתשובה. ולכן באומן שלא נתכוון לגזול, לא שייך את התקנה הזו. ולפי זה רבי מאיר נחלק עליו, ששינוי קונה מן התורה ולא רק מפני תקנת השווים. עוד מבארים התוספות בשם רבינו תם, שגם לרבי יהודה שינוי קונה מן התורה, אבל כיוון שלא נתכוון האומן לקנות את החפץ, סובר רבי יהודה שאין השינוי קונה לו. המגיד משנה בהלכות שכירות פרק י' הלכה ד' והתוספות יום טוב כותבים, שלשיטת רש"י שטעמו של רבי יהודה הוא רק משום קנס לטובת בעל הבית, אם כן, אם יאמר בעל הבית שאינו חפץ בצמר אלא בדמיו, יכול לתבוע את הדמים, שהרי מעיקר הדין קנה האומן את הצמר בשינוי. מה שאין כן לטעמי התוספות בדעת רבי יהודה, הוא לא יכול לומר כן, מכיוון שעיקר הדין הוא לא קונה בשינוי. זוהי המשנה שלנו בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מה הפירוש בדברי המשנה צבעו כאור. שואלת הגמרא, מה כוונת המשנה צבעו כאור? אמר רב נחמן, אמר רבא ברבר חנה. אומר רב נחמן בשמו של רבא ברבר חנה, שצבעו באופן הנקרא כלבוס. הצביעה הזו נראית על גבי הצמר כאין כלי זה שלמדנו עליו במסכת שבת דף סמך עמוד ב', כלי בעל שני ראשים חדים וכפופים. ואומרת הגמרא, מהי כלבוס? אמר רבא בר שמואל, כפרה דודי, קינח את היורה בצמר, כלומר שצבע את הצמר בשיירי הצבע שנשתיירו ביורה, באופן זה צביעת הצמר נראית כאורה. והכוונה לגוון שיהיו בו כמה חברבורות בהרות בהרות כצורת עמודים, והיה קצתם עובר על קצתם. המילה כלבוס מופיעה גם במסכת סוטה, שנאמר שם כלבוס של ברזל היו מטילים לתוך פייה של הסוטה, והוא הכלי שלוקחים ותופסים בו אומני הברזל והנחושת ונפתחים ונסגרים במסמרים שיהיו בהם. ועל אותם בהרות שם הוא קורא לזה כלבוס. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בה רבי מאיר ורבי יהודה לגבי אומן עץ ששינה מציווי הבעל הבית, כאין מחלוקתם במשנה לגבי צבע. אומרת הגמרא, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, הנותן עיצים לחרש לנגר לעשות מהן כיסא ועשה מהם ספסל, וכן להפך שציווה הבעל הבית לעשות ספסל ועשה מהם כיסא. רבי מאיר אומר נותן לו החרש לבעל הבית דמי עיציו בלבד, והכיסא או הספסל שייכים לחרש, כדין גזלן הקונה בשינוי ואינו משלם אלא כשעת הגזילה. כמבואר לעיל בדף סמך וו עמוד א', כי כיוון ששינה מדעת בעל הבית ועשה שינוי בגוף החפץ, נעשה גזלן עליו. רבי יהודה אומר, כן עשו חכמים לחרש על כך ששינה מדעת בעל הבית, וכנסו אותו שלא יהנה מן השבח, אלא חייב הוא להחזיר את הכיסא או הספסל, ואין חייב הבעל הבית לשלם לו אלא או את ההוצאות או את השבח. דהיינו שאם השבח יתר על היציאה, אם השבח שנשתפחו העיצים מכמות שהיו, הרי הוא יותר מן ההוצאות שהוציא החרש, באופן זה נותן לו את היציאה, משלם לו בעל הבית את ההוצאות. ויש מחלוקת ראשונים האם בכלל ההוצאות הוא צריך לשלם לו גם את שכר פעולתו כשכיר יום. ואם היציאה יתרה על השבח, אמנם אם ההוצאות אינם יותר מן השבח שהשביחו העיצים, באופן זה נותן לו את השבח, הרי הוא משלם לו רק את שווי השבח. אנחנו מדברים פה על ספסל ועשאו כיסא או להפך, ובלשוננו ספסל הכוונה לכיסא ארוך, אבל הרמב״ם בפירוש המשניות למשנה מקוואות כותב שספסל זה כיסא קטן. עכשיו מביאה ברית האופן שבו מודה רבי מאיר לרבי יהודה. הוא מודה רבי מאיר לרבי יהודה שאם נטל בעל הבית עיצים לחרש לעשות מהם כיסא נאה ועשה מהם כיסא כאור, וכן אם נתן לו עיצים לעשות מהם ספסל נאה ועשה ספסל כאור, שבאופן זה אינו קונה בשינוי, אלא צריך לתת את הכיסא או את הספסל לבעל הבית, כמבואר במשנה לאל בדף קוף עמוד ב', שכיוון שלא עשה שינוי אלא עשה כיסא או ספסל כפי שציווה הוא הבעל הבית, אף שעשהו כאור, אין זה נחשב שינוי לקנות את החפץ בכך, ולכן צריך להחזיר את החפץ, ומקבל את השכרו כיורד לשדה חברו שלא ברשות. אם כן אומרת הגמרא, הוא לא מקבל את כל שכרו, אלא אם השבח יתר על היציאה נותן לו דמי היציאה, אם היציאה יתרה על השבח נותן לו דמי השבח, כמבואר במשנתנו לעניין צבע, שאם צבעו כאור ידו על התחתונה לדעת כולם. עוברת הגמרא לדון בדין צביעת צמר לעניין גזלן, וכפי שיבואר במסקנת הגמרא, יש נפקמינה בזה גם באופנים אחרים שלא בגזלן. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה, צמר שצבעו על ידי סמנין, יש שבח סמנין על הצמר? האם נחשב ששבח הסממנים אינו בעין על גבי הצמר? או אין שבח סמנים על הצמר? או שמה? אינו נחשב בעין על גבי הצמר. כלומר, האם בכך שמראה הצבע נראה על גבי הצמר, זה נחשב לממשות של הצבע שהוא עדיין בעין? או שמה אין זה נחשב בעין, אלא מראה באלמה? מברר את הגמרא באיזה אופן הוגעת השאלה הזו לדינה. איך ידמי, באיזה אופן יש להסתפק בזה? אילי מה אם נאמר דגזל סמנין, ודקינו ותרנועו וצבע בהן, שגזל מאדם אחד סממנים ושחק אותם ושרה אותם במים, בדרך שהוא הכין את הצבע ואז הוא צבע בהם את בגדו, אם כן הספק הוא האם נחשב שסממנים עדיין בהן וחייב להשיבם לבעליהם, או שכבר אינם נחשבים בהן ואינו חייב להשיבם. דוחה הגמרא ואומרת, אין להעמיד כך את ספק בני הישיבה, שהרי, אף אם אין הנחשבים הסממנים בעין, תיפוק לי משום דקנינו בשינוי, יש לחייבו לשלם עבורם, שהרי משעה ששחק את הסממנים כבר קנה אותם בשינוי, ומיד נתחייב לשלם תחתיהם מעות. אלא מבארת הגמרא לא צריכה לא יסתפקו בני הישיבה, אלא באופן, דגזל סמנין שרוין וצבע בהו. מהי? גזל אדם מחברו סממנים שרויים המוכנים לצביעה, וצבע בהם את צמרו. באופן זה יש להסתפק. האם יש שבח סמנין על גבי צמר? האם נחשב שהסממנים בעין? דאמר לי, הב לי סמנאי דשקטלינו, וממילא תובע הנגזל את הגזלן להשיב לו את הסממנים המצויים ברשותו. או דילמה, אין שבח סמנים על גבי הצמר, או שמה, כבר אינם נחשבים בעין. דאמר לי, יכול הגזלן לטעון לנגזל, לית לך גבי ולא מידי. אין לך ברשותי ולא כלום, ואיני חייב לשלם. דוחה הגמרא ואומרת גם בזה אין להסתפק. אמרי אמרו בני הישיבה, והיא אין שבח סמנין על גבי צמר, אף אם אכן אין נחשבים הסממנים בעין על גבי הצמר, מכל מקום ממצי אמר, לית לך גבי ולא מידי, וכי יכול הגזלן להיפטר בטענה הזו שאין לך ברשותי כלום, אדרבה, נעימה לי, הב לי סמנאי דהפסידתינו. יאמר לו הנגזל, השב לי את הסממנים שגזלת ממני והפסדת אותם, וכיוון שלא יוכל להשיבה, אמרי דינו לשלם דמים. ואם כן, מהו הצד בספק לומר שאין צריך לשלם עבור הסממנים? שהרי לא עדיפו מגזלן הקונה את החפץ בשינוי, שכיוון שאינו יכול לקיים עוד השבה בחפץ עצמו, מחויב הוא לשלם את דמיו. אותו דבר זה שצבע את בגדו ואינו יכול עוד להשיב את הסממנים, מתחייב בדמיהם. אלא מבאר את הגמרא שאכן יש להסתפק באופן שנתבאר לאל, אבל צדדי הספק הם הפוכים ממה שסברנו. אלא לאח גיסה, אלא יש להסתפק לצד השני דהיינו, האם נאמר שאין שבח סמנים על גבי הצמר שכבר אינם נחשבים הסממנים בעין, ולכך בא ישאלו מלאי צריך הגזלן לשלם לנגזל את דמיהם, כיוון שאין בידו להשיב את הסממנים עצמם, או דילמה, יש שבח סמנים על גבי צמר, או שמה נאמר שהסממנים נחשבים בעין, וממילא, אמר לי הגזלן הנגזל, אמן חי כמח, הרי הסממנים מונחים לפניך בעין על גבי הצמר. שקליני הוא, ככם משם, וממילא אינו מחויב לשלם דמיהם, כיוון שנחשב שעדיין הגזילה בעין. אבל אומר תוספות, בדיבור המתחיל, אמן חי כמן, שצחר הפעולה שצריך לשלם עבור עשרת הצבע, צריך הגזלן לשלם על הנגזל. כי כיוון שבא הגזילה לידו, עליו מוטל להשיב את הגזילה לידי הנגזל. דוחה הגמרא ואומרת שגם לצד הזה אין להסתפק. שקליני הוא, וכי יכול לומר הגזלן הנגזל שיטול את הסממנים מאחר ונחשבים בעין? וכי במי שקלי, במי יכול ליטול הוא את הסממנים? בצפון, בבורית שמעבירה את הצבע מן הצמר, ועלו צפון אבורי מעבר, אבל השווה לא עביד. הבורית בכוחה רק להסיר את הצבע מעל הצמר, אבל אין בכוחה להשיב את הסממנים לקדמותם, וממילא עדיין לא קיים בכך הגזלן את דין השבת הגזילה לנגזל, כיוון שלא קיבל הנגזל לידיו את הסממנים, וחייב הוא לשלם לו את דמיהם. אלא מעמידה הגמרא את הספק באופן אחר. אלא אחא במאי עסקינן, באיזה אופן הסתפקו בני הישיבה? כגון דגזל צמר וסממנים דחד, גזל אדם צמר וסממנים של אדם אחד, וצווה להו צמר באנח סמנין, צווה הגזלן את אותו הצמר באותם סממנים שגזל, וכמאדר להנהלי לצמר, וכעת משיב הגזלן את הצמר הצבוע לנגזל. והספק הוא, האם יש שבח סמנין על גבי הצמר? האם נחשב שסממנים הם בעין, וכמאדר לי סמנים וצמר? וממילא הרי השיב לו בין את הסממנים ובין את הצמר שגזל, ונפטר בכך, או דילמה או שמה. אין שבח סמנים על גבי צמר, הסממנים כבר אינם נחשבים בעין. וצמר מהדר לי, סמנין לא מהדר לי. נמצא שהשיב לו את הצמר בלבד ללא הסממנים, ועליו לשלם לנגזל מלבד הצמר את דמי הסממנים. מקשה הגמרא שעדיין אין נפקמין על הדין בספק הזה. אמרי ישיבו בני הישיבה, אף לצד שאין שבח סממנים על גבי צמר, תיפוק לי, מטעם אחר יש לך לפתור את הגזלן מלשלם את דמי הסממנים. כיוון, דאייקר לניהלי בדמי, שהרי מכל מקום, הושבח הצמר על ידי צביעתו, שהרי בהכרח הושבח הצמר ביותר מדמי הסממנים, שאין מטרת הסממנים אלא לצביעה, ונמצא שבכך שמשיב לו את הצמר הצבוע שהתייקרו דמיו, משלם לו בעצם גם את דמי הסממנים. מדרץ הגמרא לא צריכה לא יסתפקו בני הישיבה במקרה שגזל צמר וסממנים של אחד וצבע בהם את הצמר, אלא באופן דזל צבעה, וזל דמי הצמר הצבוע בעולם, וכעת אין שווי השבח שישביח הצמר הצבוע אפילו כדמי הסממנים. ממילא טוען הנגזל, אילולי שהיית גוזל ממני את הסממנים וצובע בהם את הצמר שלי, הייתי יכול למכור. או שהייתי צובע בהם בגד שלי, וכעת הפסדתני את הסממנים, שהרי הצמר לא הושבח אפילו כשוויים. ולכן רק אם יש שבח סממנים על גבי הצמר, כשמשיב הגזלן את הצמר, נחשב שישיב גם את הסממנים, שהרי הם בעין. אבל אם אין שבח סממנים על גבי הצמר, אין כאן השבת הסממנים, שהרי הם אינם בעין. ואף לא את שוויים, כיוון ששווי הצמר עצמו לא יתייקר מכמות שהיה קודם הצביעה. אז לפי האוקימתא של הגמרא כעת צריך לומר שמדובר שגזל סממנים שרועים, שאם הוא שחק אותם הרי כבר קנה אותם בשינוי וחייב לשלם כמו שהיו שווים כשעת הגזילה. ואיבה את אמה אומרת הגמרא, אם תרצה יש לומר באופן נוסף שלא יתייקר החפץ שצבע אפילו כדמי הסממנים, וכגון שצבע בהו קופה, שצבע בהם קוף, כלומר שגזל קוף וסממנים מאדם אחד וצבע בהם את הקוף, ואין דמי הקוף מתייקרים מחמת צביעתו, ולכן לצד שאין שבח סממנים על גבי הצמר, חייב הגזלן להשיב מלבד הקוף גם את דמי הסממנים שגזל. רש"י מביא עוד שיש מפרשים, שקוף הכוונה שהוא צבע קופה של נצרים, שאף היא לא משביחה על ידי הצבע. ואילו התוספות בדיבור המתחיל דצבע מבארים, שהוא צבע את הצמר באופן מכוער כמו קוף שמכוער. בעל המאור מפרש את דברי הגמרא, שלא יגביה את הסממנים וצבע בהם את הקוף בידיים, שאילולי כן היה חייב לשלם דמיהם, אלא שמדובר שזרק את הקוף לתוך הצבע, ולכן אינו חייב, למען דאמר שלא דנים דינא דגרמי. אבל לשיטתנו שאנחנו אומרים שדנים דינא דגרמי, בכל אופן הוא יהיה חייב. מעמידה הגמרא את הספק אם יש שבח סממנים על גבי הצמר באופן נוסף. רבינה אמר אחא במאי עסקינן, באיזה אופן הסתפקו בני הישיבה, לא לעניין גזילה, אלא כגון דצמר דחד וסמנין דחד. היה הצמר שייך לאדם אחד, והסממנים, הצבע, שייכים לאדם אחר. הוא קעתי קוף וצווה להו צמר באנח סמנין, בקוף, וצווה את הצמר של זה בסממנים של זה. באופן זה יש להסתפק, האם יש שבח סמנין על גבי צמר? האם נחשבים הסממנים עכשיו כשהם צבועים על גבי הצמר, הם נחשבים בעין? ואמר לי, הב לי סמנאי דגבח נינו. ממילא יכול בעל הסממנים לטבוע מבעל הצמר, שישיב לו את סממניו המצויים אצלו, ומאחר שלא ניתן להשיבם בעצמם, התחייב בעל הצמר ליתן את דמיהם של הסממנים לבעל הסממנים. או דילמה, או שנאמר, אין שבח סמנים על גבי צמר. לא נחשבים הסממנים בעין, ואמר לי, לית לך גבי כלום, אומר לו בעל הצמר לבעל הסממנים, אין לך ברשותי כלום ואין לך שום תביעה עליי שערי לא גזלתיך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, או דילמה, מה בכך שאין לו נחשב שיש ברשותו את הסממנים? מכל מקום הרי נהנה בכך שהוא שבח צמרו והתחייב לשלם לו את שווי הנאה. שערי למדנו ליל בדפיוטט עמוד ב' שמחלה בהמתו ממקום פטור, כלומר, שאינו חייב שם מדין מזיק של שן, מכל מקום עליו לשלם מה שנהנית. וכך מבואר במסכת כתובות דף למד עמוד ב' שאם תחב אדם לחברו משכין של אחרים לתוך בית הבליה, הרי הוא חייב לשלם את דמי הנאתו. מתרצים תוספות לתירוץ הראשון שאין חייב משום שנהנה, אלא באופן שלקח הוא בעצמו או בהמתו את ההנאה, או שעל כל פנים גופו ממש נהנה, כגון בדחף לו חברו משכין. מה שאין כן באופן שקוף צבע את צמרו, אינו מחויב לשלם עבור הנאתו. אז את הספק הזה של הגמרא, שצמר שייך למישהו אחד והסמננים של מישהו אחר ובא קוף וצבע את הצמר, חושבת הגמרא לפשוט את הספק ממשנה עוסקת בדיני עולה. פירות האילן אסורים באכילה ובהנאה בשלוש השנים הראשונות לנטיעתם. כאן נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק רב ג' וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם הורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל. אומרת הגמרא תשמע בואו שמע פתרון לספק הזה ממה ששנינו במשנה במסכת אורלה פרק ג' משנה א'. בגד שצבעו בקליפי אורלה, בקליפות של פירות אורלה, האסורים בהנאה, כגון אגוזים או שאר פירות, אבל לא מדובר פה בקליפי העץ, כי אין איסור אורלה אלא בפירות, ידלק, צריך לשורפו, כמו ששנינו בסוף מסכת תמורה דף למד ג' עמוד ב', שאורלה הרי מהנשרפים ככלי הכרם. מדייקת הגמרא על מחזותה מלטאי, הרי מוכח שמראה הצבע נחשב כדבר שבעין, שאם לא כן, אלא מראה הצבע אינו נחשב כדבר שבעין, מפני מה אסור הבגד בהנאה, הרי אין זה נחשב כנהנה מפירות אורלה, אם כן מכאן ניתן לפשוט שיש שבח סממנים על גבי הצמר. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבה לגבי אורלה, הנאה הנראה לעיניים אסרה תורה אף שאין בו ממש, למרות שיש רק מראה עיניים בלבד. נתניה שנינו בברייתא נאמר בתורה, הרעילים לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה. לא נתפרש אלא שפירות אורלה אסורים באכילה, מניין שלא יהנה ממנו שאסורים אף בהנאה, וכן שלא יצבע בו בקליפי פירות אורלה, וכן שלא ידליק בו את הנר בשמן אורלה. תלמוד לומר, לכך נאמר, והרלתם אורלתו את פריו, הרעילים לא יאכל. כי כל הלשונות הללו הם מיותרים. שלוש פעמים נכפל פה הלשון אורלה. אחד לאסור הנאה, אחד לאסור צביעה, ואחד להדלקת הנר. לא נאמרו כל המילים הללו, אלא לרבות את כולם שאסורים בהנאה, ולא רק הנאה מהפרי עצמו שיש בו ממש, אלא אף לא מן הצבע, והאור אף על פי שאין בהנאות הללו ממש, אלא מראה עיניים בלבד. מביאה הגמרא ראיה מברייתא עוסקת בדיני שביעית. תשמע, נאמר בברייתא בגד שצבעו בקליפי פירות הקדושים בקדושת שביעית, ידלק, צריך לשרפו. הרי שמראה הצבע נחשב כדבר שבעין. כי אם מראה הצבע אינו נחשב כדבר שבעין, מפני מה יישרף הבגד? הרי אין בבגד קדושת שביעית מחמת הצבע כלל. דוחה הגמרא ואומרת שאין יעתם שונה ודין פירות שביעית, כיוון דאמר קרא לגבי פירות שביעית בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ב', כי יובל לי קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. המילה תהיה משמעותה בהווייתה תאה, כלומר שפירות שביעית לעולם, קדושת שביעית עליהם אף לאחר שצבעו בגד בקליפיהם. אי אפשר ללמוד מכאן לכל דיני תורה שיש שבח סממנים על גבי הצמר, כיוון שאין למידים דיני ממונות מייסורים. כהמשך לנידון הגמרא, האם חזות המילטאי, האם יש שבח סממנים על גבי הצמר, דהיינו שמראה הצמר נחשב כדבר שבעין, מקשה רבה שמצינו סתירה בדין הזה בין המשניות. רבה רמי רבה יקשה סתירה בין המשניות. נן שנינו במשנה במסכת אורלה פרק ג' משנה א', בגד שצבעו בקליפי אורלה, בגד שצבעו בקליפות של פירות אורלה, האסורים בהנאה, ידלק, צריך לשורפו. מדייק את הגמרא, על מחזות המילטאי. הרי לנו שמראה הצבע נחשב כדבר שבעין, שאם לא כן מפני מה אסור הבגד בהנאה, הרי אין זה נחשב כנהנה מפירות אורלה. ורמיני, הרי זה סותר למה ששנינו לעניין תומת מת. נאמר במסכת נידה דף סמך בית עמוד בית, רביעית דם היוצאת מן המת שדינה, שמתמת את כל הנמצא עמה באוהל, שנבלעה בקרקע הבית, הבית תמה. כלומר, כל הכלים הנמצאים שם בבית תמאים. שהרי הבית עצמו קרקע הוא ואין הקרקע מקבל לתומה. ואמרי לה ויש ששנו בדין הזה, שהבית טהור, כלומר כל הכלים הנמצאים בבית טהורים, מבארת הגמרא, ולא פליגי. ואין חלוקים הם בדין, אלא מי ששונה שהבית תמה, מדבר בכלים דאב ומעיקרה, בכלים שהיו בבית עוד קודם שנבלע אדם בקרקע ונטמעו על ידי רביעית אדם, אלו ששונים שהבית טהור בכלים דעת ולבסוף, בכלים שבאו לבית אחר שנבלע אדם, ושוב אינו מתמה כיוון שכבר אינו בעין. ובסיפה של אותה משנה שנינו, ואם נבלעה רביעית דם בחסות בבגד, והכניס את הבגד הבלוע בדם לבית שיש בו כלים, רואים, אם מתקבסת הכסות ויוצא ממנה רביעית דם, אם על ידי כיבוס הבגד יצא ממנו רביעית דם, וכגון שמתחילה נבלע בו יותר מרביעית, שהרי אין שייך במציאות שיצא כל אדם שנבלע על ידי הכיבוס, והדרך לברר זאת האם אכן יצא רביעית דם, כותב רש"י, שזה על ידי שיחבס את הבגד שנבלע בו אדם במים במידה מסוימת, ויבדוק לאחר הכיבוס שאם נתרבה המידה ברביעית, הרי שיצא רביעית דם. אילו תוספות בדיבור המתחיל, רואין מבארים, שבתוספתה במסכת תועלות מבורר, שהדרך לברר זאת היא על ידי שיביא מים במידה ויחבס את הבגד, ולאחר מכן יביא עוד מים באותה מידה כמו המים שכיבס בהם, וייתן בהם רביעית דם. אם תשתווה הדמומיות של המים בשניהם, הרי זו ראיה שאף במאה כיבוס יש רביעית דם. אז אם כן, נאמר שאם נבלעה רביעית דם בכסות בבגד והכניס את הבגד הבלוע בדם לבית שיש בו כלים, רואין, אם מתקבס את הכסות ויוצא ממנה רביעית דם, תמאה. תמאים הכלים שהיו בבית יחד עם הבגד, כיוון שהבית מעיל על רביעית הדם. אם לאו, אם אין יוצא מן הבגד רביעית דם, תאורה. הכלים המצויים בבית, תאורים. בוודאי שהבגד עצמו תמא, שהרי קודם שנבלע בו הרביעית, אלא רק נגע בו, מיד הוא נטמא. ולמה אם אין רביעית דם שיוצאת מן הבגד, הכלים המצויים בבית תאורים? משום שהאדם הבלוע בבגד, שאינו יכול לצאת בכיבוס, אינו נחשב בעין. נמצא שהבית אינו מעיל על רביעית דם, והרי זה סתירה למשנה במסכת תורלה, שהרי אם חזות המילתא היא, אם כן אף אדם שאינו יוצא בכיבוס נחשב כדם בעין לטמא באוהל, שהרי נראו על גבי הבגד. מתרצת הגמרא אמר רב כהנא, מכולי רביעיות שנו כאן. משנה זו עוסקת ברביעית דם שתומתה קלה, כלומר, שאינו מטמא באוהל אלא מדרבנן. והיינו, בדם תבוסה דרבנן. בארוג שיצא ממנו רביעית דם, וספק לנו אם יצא כל הרביעית בחייו, ואדם תאורו, שהרי מקור הדין שרביעית דם מטמא באוהל, זה מן הכתוב על כל נפשות מת לא יבוא, נפשות עינו דם שאדם הוא הנפש, או שיצא כל הרביעית לאחר מותו, והרי זה דם טמא. ומן התורה אינו מטמא מספק, אלא רבנן גזרו בו שיהיה טמא, וכיוון שרביעית זו אינה מטמא אלא מדי רבנן, הקלו בה שדם הבלוע יחשב כאינו בעין, על אף שנראה על גבי הבגד. עכשיו אגב שהביאה הגמרא סתירה שהקשה רבה, מביאה הגמרא סתירה נוספת שהקשה רבה בענייני שביעית. רבה רמי רבה הקשה סתירה בין משנה לברייתא. תנן שנינו במשנה במסכת שביעית, פרק ז' משנה א'. קדושת שביעית נוהגת בגידולי קרקע עומדים לאכילת אדם או בהמה, או הראויים לעשות מהם צבע. מבארת המשנה ממין הצובעין, ואילו הם המינים הראויים לצביעה שנוהגים בהם כל דיני שביעית. ספיחי סתים. ספיחים היינו צמחים שרגילים לכרות אותם וחוזרים וצומחים, ומה שצומח פעם שנייה נקרא ספיח. או שיש לפרש שמה שצומח מן הזרע הנופל בשעת קצירה, קרוי ספיח. דהיינו, הצומח מאליו בשדה מבלי חרישה וזריעה נקרא ספיח קציר, שהוא נספח אל קציר השנה שעברה. אז ספיחי סתים, שהכוונה לקרקום, וקוצה מן אסף שעושים ממנו צבע, שלמינים אלו יש להם לספיחים עצמם קדושת שביעית, שאסור לעשות בהם סחורה, וכן יש לדמיהן קדושת שביעית, שהיא מכר את אותם ספיחים, אסור לעשות סחורה עם הדמים שקיבל תמורתם. כי דרשו חזל במסכת עבודה זרה דף סמך ב' את הפסוק והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. וכותב רש"י שאיסור סחורה היינו שאסור לצבוע בהן. וכן יש להם לספיחין ביעור, שבעת שקלה המין הזה מן השדה חייבים לבערם מן הבית. שכן דרשו חזל במסכת פסחים דף נ"ב עמוד ב' מן הפסוק הוא ואמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, שפירות שביעית אין אוכלים מהם אלא כל זמן שאותו המין מצוי לחיה בשדה. ודרשו זאת מהלשון ולבהמתך ולחיה, שהרי לבהמתך זו מילה מיותרת, שהרי אם לחיה שהיא מדברית ואין מזונותיה לאדם, אתירה התורה לאדם להאכיל, ודאי שלבהמה שמזונותיה לאדם יהיה מותר להאכיל, אלא שבא הפסוק ללמד שכל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה, אתה מאכיל לבהמתך מה שבבית, וכן מותר גם לך לאכול. וכשקלה המין הזה לחיה בשדה, אסור לאכול מאותן שבבית, אלא מבער אותן. וקודם לזמן הביאור, הרי הוא יכול להסיקם בתנורו, ולדמיין ביאור, שאם מחר את אותם ספיחים, חייב לבאר את דמיהם בזמן הביאור. והיינו בחגון, שלקט מתחילה את אותם הפירות על מנת לאוכלן, ולבסוף חזר בו מחרם, שבאופן זה אין בכך איסור סחורה. אלמה, הרי מפורש במשנה הזו, שאף העיצים יש בהם משום קדושת שביעית ולא רק בפירות העומדים לאכילה. שהרי ספיחים אלו אינם אלא העיצים. ורמיני, אני אשאל אותך סתירה לדברי הברייתא ששנינו במסכת סוכה, דף מ עמוד א. דף מ עמוד א. עלי קנים ועלי גפנים שגיבבן בחווה על פני השדה, שליקט אותם אדם מן השדה על מנת להניחם באוצר במחסן לימות החורף, וחווה זה אוצר מלשון מחבוא, מכיוון שפעמים משתמשים בהם לאכילה ופעמים להסקת התנור, הרי דין קדושת שביעית שלהם תלוי בכוונת המלקט. אומרת הברייתא, האם לקטן לאכילה יש בהם משום קדושת שביעית, חלה על עלי הקנים ועלי הגפנים קדושת שביעית כשאר פירות העומדים לאכילה, ואם לקט אותם לעיצים על מנת להשתמש בהם בתורת העיצים המשמשים להסקה, אין בהם משום קדושת שביעית. הרי מבואר מדברי הברייתא שאין קדושת שביעית בעיצים אלא רק בפירות העומדים לאכילה, וזה סותר את דברי המשנה שספיחי סתים וקוצה קדושים בקדושת שביעית. הביאה הגמרא את תירוצו של רבא לקושייתו, ומשני תירץ רבא, אכן אין הכלל שרק פירות העומדים לאכילה קדושים בקדושת שביעית, אלא כלל אחר יש בדבר. ולמדו חכמים מתוך דאמר קרא, ממה שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק ו', והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, והיינו שאין קדושת שביעית נוהגת אלא במי שהנאתו וביורו שווין, כלומר בגידולי קרקע כאלו שדרך השימוש והנאה מהם הוא בו בזמן שהדבר מתקלה ומתבהר מן העולם, כמו גידולי קרקע הראויים לאכילה שהנאה והביור מן העולם באים ביחד, וממילא יצאו עיצים שהנאתן אחר ביורן, נתמעטו עיצים שבסתם הרם עומדים להסקת התנור, שאין עיקר ההנאה באה מהם אלא לאחר שנתבערו מי שנעשו גחלין אופין בהם. ובכך מבואר מפני מחל קדושת שביעית על ספיחי סתים וקוצה, שהרי אלו עומדים לצבע והנעתן וביורן שווה, שבו בזמן שרותחת היורה עם הסממנים מתקלה השורש ונקלט הצבע בבגד. מקשה הגמרא על הכלל שביער רבה במחל קדושת שביעית, והעיק העיצים דמשכן, הרי יש עיצי שמן שמדליקים אותם ונושאים אותם ביד להעיר כאבוקה, דהנעתן וביורן שווין, שהרי בו בזמן שנהנה מן האור מתקלה העץ, ואם כן מפני מה אין העיצים אלו קדושים בקדושת שביעית. אומרת הגמרא, אמר רבה, ואנחנו בדף קוף ב' עמוד א', סתם עיצים ואפילו עיצים של שמן להסקה הן עומדים, ולא להעיר בהם כאבוקה, ולכך מלכתחילה משעת גדילתן בעץ לא חל עליהם קדושת שביעית, כפי שלמדנו לאל שבהסקה אין ההנאה אלא לאחר הביור, מה שאין כן ספיחי סתים וקוצה, סתמן עומדים הם לצביעה, ולכך חל עליהם קדושת שביעית. ועלי קנים ועלי גפנים שיש שמשתמשים בהם לאכילה ויש שמשתמשים בהם להסקה, לכך נקבע דינם לפי מחשבת המלקט, שאם לקטם לאכילה חל עליהם קדושת שביעית. ויהיה הגמרא שאכן דין קדושת שביעית בעיצים של שמן אינו מוסכם אלא שנוי במחלוקת הנאים. אמר רב כהנא, ועיצים להסקה, כלומר, כלל זה שאמר רבא שמאחר וסתם עיצים להסקה אינו דין, וממילא אף אם לקטם להעיר, לא חלה עליהם קדושת שביעית, תנאי, שנויה במחלוקת תנאים. דתניה, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת סוכה דף מ' עמוד א', אין מוסרין פירות שביעית, אין משתמשים ביין של שביעית, לא למשרה, לא כדי לשרות בתוכו פשטן, ולא לחבוסה, לא לחבס בו בגדים. רבי יוסי אומר, נותנים פירות שביעית כגון יין לתוך המשרה ולתוך הכבוסה. ועוררת הגמרא את סברת מחלוקתם, מה איתם עדי רבנן, מה הטעם של רבנן הסוברים שאסור לחבס ולשרות ביין של שביעית. אומרת הגמרא, דאמר קרא, כתוב בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק ו', והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, משמע שפירות שביעית לאוכלה בלבד ניתנו ולא למשרה, וכן לאוכלה ניתנו ולא לחבוסה, ומבארת הגמרא את העמו של רבי יוסי החולק. רבי יוסי אומר, אמר קרארי, באותו פסוק נאמר, והייתה שבת הארץ לכם. לכם משמע לכל צורכיכם, כלומר, שפירות שביעית ניתנו אפילו למשרה ולכבוסה. עכשיו מבארת הגמרא מה ישיב כל אחד מן התנאים החולקים על דיוקו של חברו. שואלת הגמרא, ורבנן נמי יכתיב לכם. לדעת רבנן המדייקים מהלשון לאוכלה, שלא ניתנו פירות שביעית אלא לאכילה, איך הם יבארו את לשון הפסוק לכם, שמשמעו לכל צורכיכם? משיבה הגמרא, אכן כוונת התורה לרבות בלשון לכם שימושים נוספים. אך רק כאלו שהם דומיה דלאוכלה, דומים לאכילה. והיינו במי שהנאתו ובעירו שווין. שימוש שהנאה ממנו בא בזמן שמתבער הדבר מן העולם כאכילה. וממילא, יצאו משרה וחבוסה, שאסורים בפירות שביעית ולא נתרבו במילה לכם, כיוון שהנאתן אחר ביורן, שהרי מיד בשעת שריית הפשטן או נתינת הבגד לכיבוס, ביין, נתקלקל היין. ואין הענאה הבאה אלא לאחר שלושה או ארבעה ימים שהם נתונים ביין. ואילו רשי במסכת סוכה מפרש שהענאה היא בשעת הלבישה של הבגדים. ממשיכה הגמרא לבאר מה ישיב רב יוסי על דברי רבנן. שואלת הגמרא, ורב יוסי נמי יכתיב לאוכלה, רב יוסי המדייק מלשון לכם שניתנו פירות שביעית לכל צורכיכם, אם כן מפני מה אמרה התורה לאוכלה? משיבה הגמרא, אמר לך, יאמר לך רב יוסי, ההוא מבאי אלה לחדתניה. המילה לאוכלה נצרכת למעט שימושים שונים שלא אותרו בפירות שביעית, כמו ששנינו בברייתא. דתניא, שנינו בברייתא, לאוכלה ניתנו פירות שביעית, ולא למלוגמה, לא לרפואה. מבארת הברייתא, מדוע מעתה, מהפסוק דווקא רפואה ולא כביסה, אתה אומר לאוכלה ולא למלוגמה ולא לרפואה, או אינו, שמה אין הפסוק בא למעט אלא לאוכלה ולא לכבוסה? אומרת הברייתא, כשהוא אומר לכם, הרי כבוסה אמור, הרי כשאמרה התורה את המילה לכם, היא ריבתה שמותר לכבס. מה אני מקיים לאוכלה? אם כן, מה באה התורה למעט במילה לאוכלה? על כורחך היא באה לומר לאוכלה ולא למלוגמה, לאוכלה ולא לרפואה. ממשיכה הברייתא ומבארת, ומה ראית לרבות הכבוסה ולהוציא את המלוגמה? מפני מה נוטה דעתך לרבות מהמילה לכם כיבוס, ולמעט מהמילה לאוכלה רפואה, שם הכוונת התורה להפך, להתיר רפואה ולאסור כיבוס? התשובה היא, מרבה אני את הכבוסה ששווה בכל אדם, מסתבר שכוונת התורה לרבות כיבוס להתר, שהרי הוא שימוש השייך בכל אדם, כולם נצרכים לכביסה, ומוציא אני את המלוגמה שאינו שווה בכל אדם. כי השימוש במלוגמה לא נצרך לכל אדם, אלא רק לחולים. הרי שכלל זה שאמר רבה שסתם מעיצים להסקה עומדין, ולכך לא חלה עליהם קדושת שביעית, גם אם לקטו את העיצים הללו להעיר, שנויו במחלוקת רבנן ורב יוסי. שהרי הם נחלקו בברייתא בפירות העומדים לאכילה שהנאתן וביורן שווה. הוא ליקט אותם לשימוש אחר כגון משרה וכבוסה, שאין הנאתן וביורן שווה. כמו שנתבהר לעיל בגמרא שדבר שעומד להנאה, שאינה באה בשעת הביור אלא לאחריו, אין בו קדושת שביעית. אם כן, הכלל הזה שהנאתן וביורן שווה נוגע לשני עניינים. א', שרק על גידולין אילו חל קדושת שביעית, ב', שרק הנאה כזו מותרת בפירות שביעית. המחלוקת היא האם מכל מקום חל על הפירות קדושת שביעית, כיוון שסתמן לאכילה הם עומדים, דעת רבנן שחל עליהם קדושה ולכן אסורים בשימושים הללו, וממילא הוא הדין גם להפך לגבי עיצים של שמן שסתמן עומדים להסקה, שאין הנאתן וביורן שווה, כי גם אם הוא ליקט את זה להעיר שהנאתן וביורן שווה, לא יחול עליהם קדושת שביעית, שהרי הולכים אחרי השימוש המצוי. ורק לגבי עלי קנים וגפנים שמיועדים בשווה לאכילה ולהסקה, נקבע דינם לפי דעת המלקט. מה שאין כן לדעת רבי יוסי שמתיר לשרות ולחבס ביין, והיינו משום שלדעתו כיוון שליקט פירות אילו לצורך משרה וכבוסה, ממילא לא חל עליהם קדושת שביעית, ולכך מותר להשתמש בהם לשימושים האלו, על אף שאין הנאתן וביורן שווה כאכילה, וממילא גם להפך, בעיצים של שמן שליקטן להעיר, דעת המלקט תגרום שיחול עליהם קדושת שביעית, כיוון שליקטם לצורך הנאה הבאה בשעת הביור. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא נוספת הסוברת כדעת רבי יוסי. מבררת הברייתא כמן אז להדתניה, כדעת איזה תנה הולכת הברייתא הזו ששנינו בה לאוכלה ניתנו פירות שביעית ולא למלוגמה ולא לרפואה. לאוכלה ניתנו פירות שביעית ולא לזילוף, לזלף יין בבית לריח טוב. לאוכלה ניתנו פירות שביעית ולא לעשות ממנה אפיקטויזין, משקה ששותים ממנו על מנת להקיא, שפעמים שאדם אוכל יותר מדי ורוצה להקיא מה שאכל. וזה לשון נוטריקון, אפיק תפי זין, כלומר, להוציא מה שאכל יותר מדי. מסיקה הגמרא כמן, כמו מי סובר את הברייתא הזו, כי רבי יוסי שהובא בברייתא לאל, כי רבי יוסי סובר שלא אסרה תורה אלא שימושים שאינם שווים בכל, וכגון רפואה וכן זילוף בבית לריח טוב שאין עושים אותו אלא אנשים מעונגים, וכן אפיקטויזין שאין משתמשים בו אלא צריכים להקיא, דהי כרבנן, שהרי אילו הייתה סוברת הברייתא הזו כרבנן, היא קנה ממשרה וכבוסה, היה לה למעט מהמילה לאוכלה גם משרה וכבוסה, שאסורים בפירות שביעית, שהרי לדעתם של רבנן לא התירה התורה, אלא דבר שהנעתו הוא ביורו שווה כאכילה בלבד, ואילו משרה וכבוסה, הנאה שיש בהם זה אחר ביורן. אומרת הגמרא שנינו במשנה לצבוע לו אדום, אדם נתן לצבא לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, רבי יהודה אומר אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח נותן לו את השבח. והגמרא מביאה עכשיו בסוגריים את המילה סבן, שבמילה הזו גמרא נותנת סימן לשמות האמוראים המוזכרים להלן, רבי יוסף, רבי אבא ורב אונה, ונוקטת הגמרא בסימן הזה מכל שם של אחד האמוראים אות אחת. מביאה הגמרא מעשה שממנו נלמד שהלכה כרבי יהודה. מספרת הגמרא יתיב רבי יוסף אחורי דרבי אבא, מעשה שישב רבי יוסף מאחורי רבי אבא כמי דרב אונה, ושניהם ישבו לפני רב אונה. ויתיב רב אונה וכאמר, וישב רב אונה ואמר הלכה כרבי יהושע בן קורחה שחולק על חכמים. תכף נראה על איזה מחלוקת מדובר. והלכה כרבי יהודה חולק על רבי מאיר במשנתנו. האדרינו רב יוסף לאפי, רב יוסף סיבב את פניו לאות כעס, כי אין נוחה דעתו מדברי רב אונה. וכך הוא אמר רב יוסף, בישלמה לומר שהלכה כרבי יהושע בן קורחה לגבי חכמים, יצטריך וצרח רב אונה לחדש זאת, כיוון דסל כדאי דחמינה, היינו סבורים לומר שהלכה כחכמים, משום שהכלל הוא יחיד ורבים שנחלקו הלכה כרבים. לכך כמה שמלן משמיע לנו רב אונה שכאן הלכה כיחיד כרבי יהושע בן קורחה. וקודם שהגמרא מסיימת את תמיית רב יוסף על רב אונה, עוברת הגמרא לבאר כלפי איזה מחלוקת רבי יהושע בן קורחה וחכמים דיבר רב אונה. אומרת הגמרא רבי יהושע בן קורחה שפסק רב אונה כמותו, מהי? כלפי איזה דין הדברים אמורים? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, בעניין מה ששנינו במשנה במסכת עבודה זרה דף ב עמוד א', ישראל שנושה חובו בגוי, אסור לו להיפרע מן הגוי שלושה ימים לפני יום עידם, יום חגם, ונקרא בלשון המשנה, הידם מלשון שבר. זאת למה? כיוון שהגוי שמח בכך שפרה את החוב המוטל עליו, וילך ויודע על כך לעבודת כוכבים שלו ביום עידו. ויש איסור בדבר לגרום לאחר להזכיר עבודת כוכבים בפיו. לומדים זאת מהפסוק, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, שלא יגרום לאחרים שידרו וישבו בשמו של העבודת כוכבים. ודעת חכמים שאין חילוק בין מלווה על פה למלווה בשטר לעניין הזה. רבי יהושע בן קורחה סובר שיש חילוק, וכך שנינו בברייתא. רבי יהושע בן קורחה אומר מלווה בשטר אין נפרעין מהן, כיוון שיש לישראל שטר על הגוי, הרי הגוי חושש מן החוב המוטל עליו, וממילא כשפורע הגוי את חובו שמח הוא בכך וילך ויודע לעבודת כוכבים שלו, אבל מלווה על פה שאין עליו שטר, נפרעין מהם, מפני שהוא כמציל מידם, הוא מציל את החוב מידם, כלומר, אין לגוי שמחה בכך שפורע את החוב הזה, כיוון שהוא סבור בדעתו שיחפור ולא ישלם לו את החוב כלל, מאחר ואין הישראל שטר על החוב. עכשיו כשהישראל נפרע ממנו אין זה אלא כמציל ממונו מידו. ועל הדין הזה אמר רב אונה שהלכה כרבי יהושע בן קורחה. מסיימת עכשיו הגמרא את תמיית רבי יוסף על דברי רב אונה, אלא הלכה כרבי יהודה למלי. לשם מה הוא צריך רב אונה לחדש ולהשמיע שהלכה כרבי יהודה במשנתנו? הרי מחלוקת ואחר כך סתמי. לאחר שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו, סתם רבי במשנה האחרת כדעת רבי יהודה. והכלל שקובע הוא שמחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם. שהרי לולי שהכריע רבי כדעה הזו, לא היה סותם במשנה כמותה. אם כן פשוט שהלכה כרבי יהודה, למה רב אונה היה צריך להשמיע זו? מבארת הגמרא היכן סתם רבי אחרי המחלוקת כרבי יהודה. הלו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה שנה רבי כאן במסכת בבא קמא. כי שנינו במשנתנו הנותן צמר לצבא, לצבוע לו את הצמר באדום וצבעו שחור, או לצבוע שחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו. רבי יהודה אומר, תלוי, אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח, תמיד ידו על התחתונה של המשנה. ולאחר מכן שנה רבי סתם משנה במסכת בבא מציע כדעת רבי יהודה דתנן, שנינו במשנה במסכת בבא מציע דף עין וו עמוד א', כל המשנה מדעת בעל הבית ועיינו בחגון שנתן צמר לצבא לצבוע אדום וצבעו שחור, ידו של האומן על התחתונה שמקבל את ההוצאות או את השבח, דהיינו את הפחות שבביניהם. ועוד שנינו שם בסיפה, וכל החוזר בו באמצע היום, כגון פועל שחזר בו ואינו חפץ להמשיך במלאכתו, ידו על התחתונה, שאם יתייקר כעת מחיר הפועלים וצריך הבעל הבית לשלם יותר עבור הפועל שימשיך במלאכה, הרי הוא ממעט משכר הפועל הראשון. מעידך אם מוזל מחיר הפועלים, הבעל הבית נזכר ואין הפועל מקבל על המחצה ממה שנתחייב לו הבעל הבית מתחילה. אם כן, תמיעת רבי יוסף, מדוע רבונה היה צריך להשמיע לנו שההלכה כרב יהודה? מתרץ את הגמרא ורבונה, הוא יאמר לך, צריך לומר שההלכה כאן כרב יהודה, כיוון שאם משום הכלל של מחלוקת ואחר כך סתם, סל כדאי תחמין היינו סבורים לומר שאין סדר למשנה. אין הכרח שרבי שנה את המשניות הללו בבית המדרש על הסדר, אלא ייתכן שהוא שנה את בבא מציע לפני בבא קמה, ורק לאחר מכן כשסידר את המשניות קבע את סדרן כך. ואם אכן רבי שנה את בבא מציע לפני בבא קמה, הרי זה סתם ואחר כך מחלוקת היא. נמצא ששנה רבי קודם את המשנה הסותמת כרב יהודה, ולאחר מכן שנה את משנתנו שרבי מאיר חולק בה על רב יהודה, ונמצא שרבי לא הכריע הלכה כמי, לכן רבון היה צריך להשמיע לנו שההלכה היא כרב יהודה. ורב יוסף, אם כך נשאלת השאלה, מדוע תמה רב יוסף על כך שרבונה אמר שההלכה כרב יהודה? רב יוסף יאמר לך, יחי, אם כן שאנו אומרים שאין סדר למשנה, אם כן כל מחלוקת ואחר כך סתמה, נימה נאמר, אין סדר למשנה, וממילא סתם ואחר כך מחלוקת היא. ואם כן, מתי נאמר את הכלל הזה שסתם ואחר כך מחלוקת הלכה כסתם? אלא בהכרח שאי אפשר לומר כך, אלא כן יש סדר למשנה. ולכך חוזרת השאלה של רב יוסף על רבונה, מדוע היה צריך לחדש ולהשמיע שההלכה כרב יהודה. ורבונה, מה הוא יענה על הטענה הזו? הוא יאמר, כי לא אמרינן אין סדר למשנה, מתי אין לומר שאין סדר למשנה ואין לתלות ששנה רבי את המחלוקת לאחר הסתם? בחד המסכת, במסכת אחת, כיוון שאת המשניות של אותה המסכת ודאי שנה רבי על הסדר. ואכן במסכת אחת נאמר הכלל שמחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם. אבל בתרי מסכתות, בשתי מסכתות, אמרינן, כן אפשר לחשוב שאין סדר למשנה, ואם כן, הרי זה סתם ואחר כך מחלוקת, ואי אפשר להבין מזה שהלכה כרב יהודה. ולכך רבונה היה צריך להשמיע לנו שהלכה כרב יהודה. חוזרת הגמרא ושואלת, אם כן, מה הקשה רב יוסף על רבונה? אומרת הגמרא, ורב יוסף הוא יאמר לך, אכן יש לומר בשתי מסכתות אין סדר למשנה. אבל כולי נזיקין, חד המסכת היא. כל סדר נזיקין, דהיינו בבא קמה, בבא מציע ובבא בתרא, נחשבים כמסכת אחת, ובמסכת אחת ודאי שנה רבי את המשניות על הסדר, ואם כן, הרי זו מחלוקת ואחר כך סתם, בוודאי שההלכה כסתם, ורבונה לא היה צריך להשמיע לנו שההלכה כרב יהודה. והיא באה את אימא תירוץ נוסף, משום מה היה פשוט לרב יוסף שההלכה כרב יהודה. אם תרצה תאמר שאף אם אין זו מחלוקת ואחר כך סתם, מכל מקום מסתבר שהלכה כאותה משנה במסכת בבא מציע הסותמת כרב יהודה. זאת משום דקטני לגבי הלכת הפסיקתא. אתה נשנה את ההלכה הזו במשנה שם יחד עם ההלכה הפסוקה האחרת. כך שנינו שם במשנה. כל המשנה ידו על התחתונה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. והרי ההלכה הזו שכל המשנה ידו על התחתונה אינה מעניין המשנה שם, ולא היה לו לטענה לשנות אותה שם. אלא רצה התנא להשמיענו, שכשם שההלכה השנייה שכל החוזר בו ידו על התחתונה, הלכה פסוקה היא, שהרי אין חולק עליה, כמו כן ההלכה הראשונה שכל המשנה ידו על התחתונה, הלכה פסוקה היא. מכאן היה פשוט לרב יוסף שההלכה כרב יהודה. מביאה הגמרא נידון בשליח ששינה מדעת משלחו, ודנה הגמרא לדמות זאת למחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו לגבי אומן ששינה מדעת בעל הבית. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, ואנחנו בשורה האחרונה בדף קב עמוד א', הנותן מעות לשלוחו לקח לו חיטין, לקנות עבורו חיטים, והסכימו ביניהם שהרווח או ההפסד שיהיו בקניית החיטים, כגון אם יתייקרו דמיהם או יוזלו, יהיו לשניהם בשווה. ושינה השליח מציוויו ולקח מהם סעורין, או ששלחו לקנות סעורין ולקח מהם חיטין, נחלקו הברייתות בדין הזה. ואנחנו בדף קב עמוד ב', תן יחדה, בברייתא אחת שנינו, שאם פחתו, וזלו דמי המקח ושווים פחות מהדמים ששילם עבורם, פחתו לו, ההפסד כולו של השליח, וכן אם הותירו, הותירו לו. אם התייקרו דמי המקח ושווים עכשיו יותר מהדמים ששילם עבורם, הרווח כולו של השליח, ותניא חדא, בברייתא אחרת שנינו שאם פחתו, פחתו לו, לשליח, ואם הותירו, דהיינו יש רווח, הותירו לאמצע. הרווח מתחלק בין בעל המעות לבין השליח. אם כן, סתירה בין הברייתות. מיישבת הגמרא את סתירת הברייתות, אמר רבי יוחנן לא קשיא. אין להקשות מסתירת הברייתות, כי יש לומר ערבי מאיר וערבי יהודה. כלומר, מסבירה הגמרא, הברייתא הראשונה הסוברת שבין ההפסד ובין הרווח כולו של השליח רבי מאירי, דה אמר אצלנו במשנה על עניין אומן שאמר לו בעל הבית לצבוע לו את הצמר באדום וצבעו שחור, שינוי קונה, שסובר רבי מאיר שכל המשנה מדעת בעל הבית הרי הוא גזלן, וכיוון שנעשה גזלן על הצמר ממילא קונה הוא את הצמר בשינוי, ואינו חייב לבעל הבית אל אדמיו, אם כן הוא הדין בנותן מעות לשלוחו ושינה השליח מדעת בעל הבית, הרי הוא נעשה גזלן על המעות, ומעטה אינו עוד שלוחו של בעל הבית ודינו כגזלן שגזל מעות וקנה בהם, שהרווח וההפסד כולו שלו וחייב לשלם כעין שגזל. והברייתא השנייה, רבי יהודה היא, דאמר במשנתנו שינוי אינו קונה, והמשנה מדעת בעל הבית אינו גזלן, ולכך האומן אינו קונה את הצמר אף שעשה בו שינוי, והוא הדין בנותן מעות לשלוחו, אף ששינה מדעת בעל הבית אינו נעשה גזלן על המעות, אלא שעדיין שלוחו של בעל הבית הוא, מה שקנה בהם קנה לבעל הבית, ולכך אם הותירו, הותירו לאמצע, הרווח הוא בין שניהם, אלא שאם פיחתו, אם יש הפסד, פיחתו לשליח, משום שיכול בעל המעות לומר לשליח, לתקון יש דרתיך ולא לעבותי, כלומר, לתועלתי שלחתיך ולא לקלקל, ובמה שהראה הפסד, אינך שלוחי אלא קנית על דעתך, ולכך כל ההפסד שלך הוא. מתקיף לה רבי אלעזר, רבי אלעזר דוחה את יישובו של רבי יוחנן, וממאי? מניין לנו לדמות דין שליח שנתן לו בעל הבית מעות לקנות בהם לדין אומן שנתן לו בעל הבית לצבוע לו צמר? דילמה, שמה, עד כאן לא כאמר רבי מאיר במשנתנו שהוא נחשב משנה מדעת בעל הבית והרי הוא גזלן, אלא במידה דחזילה לגופי בדבר הראוי לשימוש בעל הבית עצמו, כגון צמר לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שזה דבר שראוי לו ללבישה, שבזה ודאי הוא מקפיד שיצבע כמו שאמר לו, ואם צבע בצבע אחר הרי זה נחשב כמשנה מדעת בעל הבית. אבל בנותן מעות לשלוחו שיקנה לו חיטין, שאינו צריך בהם לגופו אלא לסחורה, לא אמר. לא אמר רבי מאיר שאם קנה בהם שעורים, הרי זה נחשב משנה מדעת בעל הבית ודינו כגזלן. אלא בכל דבר שיהיה בו רווח הוא מתרצה. וכיוון שלבסוף הותירו השעורים, הרוויחו מכך, אין זה משנה מדעת בעל הבית, וצריך להיות הרווח לאמצע לרבי מאיר כמו לרבי יהודה. ואם כן הברייתא שאמרה שבין אם הותירו ובין אם פיחתו הכל לשליח, אינה לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה. ולכן רבי אלעזר מיישב באופן אחר את סתירת הברייתות. אלא אמר רבי אלעזר, הווה רבי מאיר. שתי הברייתות רבי מאיר אמרן, ולא קשיא, ומכל מקום אין סתירה בין הברייתות, משום כאן לאכילה וכאן לסחורה. הברייתא הראשונה מדברת שציווה הוא בעל המעות לקנות לצורך אכילתו ולא לסחורה, וכיוון שהוא צריך להם לעצמו מקפיד הוא שיקנה אותו המין שציווה הוא, ולכן אם קנה בהם מין אחר, הרי זה משנה מדעת בעל הבית. ובין אם פיחתו ובין אם הותירו הכל שלו. הברייתא השנייה מדברת שציווה הוא לקנות במעות לשם סחורה. ממילא אינו מקפיד שיקנה דווקא את אותו מין שאמר, אלא שיקנה כל דבר שיש בו רווח. ולכך אם הותירו, אין זה משנה מדעת בעל הבית, והותירו לאמצע, ברווח מתחלקים השליח והמשלח. ואם פיחתו, אם יש הפסד, פיחתו לשליח בלבד, משום שאומר לו המשלח לתקון השדרתיך, ולא לעבותי. שלחתי אותך לתועלת ולא להפסד. הביאה הגמרא שבארץ ישראל הקשו על תירוצו של רבי יוחנן באופן אחר. מחחו עלה במערבה, בארץ ישראל צחקו על תירוצו של רבי יוחנן ותמאו. לרבי יוחנן, אליבא דרבי יהודה, לדעת רבי יוחנן שביאר שהברייתא השנייה סוברת שאם הותירו, אם היה רווח, הותירו לאמצע, מתחלקים בזה המשלח והשליח, זה משום שהברייתא סוברת כדעת רבי יהודה, שעל אף שהוא נחשב למשנה מדעת בעל הבית, מכל מקום אינו נחשב לגזלן, ולכך זכה בעל המעות בחיטים אפילו שאמר לו לקנות צהורים. אבל עדיין יש לתמוע על רבי יוחנן, וכי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל מעות? הלא סבור הוא שהשליח קונה אותם עבור עצמו. ואם כן אפילו שאין השליח נחשב כגזלן מכל מקום, איך יזכה בעל המעות בחיטין בלא כוונת המקנה להקנות לו אותם? אלא כיוון שבדעתו להקנות אותם לשליח צריך להיות שאם הותירו, אם יצא רווח מהסחורה הזו, הכל צריך להיות שייך לשליח. מתקיף לרב שמואל בר, ססרתי מקשה על תמיעת בני מערב הרב שמואל, היא אחי, אם כן שדעת בעל החיטים להקנות את החיטים לשליח ולא לבעל המעות, אפילו חיטין וחיטין נמי לו. גם אם ציווה המשלח לשליח לקנות חיטין, והוא שמע לו וקנה חיטים, גם כן לא יקנה בעל המעות את החיטין, מחמת הטענה הזו, שהרי מי הודיע למוכר החיטים להקנות את החיטים לבעל המעות? אמר רבי אבאו, מבאר רבי אבאו את תמיעת בני מערבה, שייני חיטין וחיטין, שונה הוא הדין, שאיכן שציווהו לקנות חיטין ואכן השליח קנה חיטים, דשליחות היקע אביד וחיבה לבית דמי. שכיוון שהשליח עשה את שליחותו, הרי ידו כיד בעל הבית עצמו, שהרי כלל הוא בידינו ששלוחו של אדם כמותו. וכאשר מתכוון בעל החיטים להקנות לשליח, ממילא זוכה בעל המעות מכוח שלוחו. אבל כאשר ציווהו לקנות שעורים וקנה חיטין, שוב אינו שלוחו עוד. לכן יקשו בני מערבה שצריך שבעל החיטים יקנה לבעל המעות. ונשאלת השאלה, וכי מי עודיו לבעל החיטין שיקנה לבעל המעות? ורבי אבאו מביא ראיה מן המשנה ליסוד דבריו. תדע, אביא לך ראיה, שכאשר השליח מקיים את שליחותו, הרי הוא כבעל הבית וממילא זוכה בעל הבית בחפץ, דתנן שנינו במשנה במסכת ערכין דף רב דלת עמוד א'. אחד המקדיש נכסיו, בן אדם שיקדיש את נכסיו להקדש ואמר נכסי להקדש, ואחד המעריך את עצמו, ובן אדם שהעריך את עצמו ואמר ערכי עליי, שמחויב הוא לשלם את הסכום הקצוב בתורה להקדש, אין לו לגזבר הבא למשכנו בשביל ערכו בכסות אשתו ולא בכסות בניו. וכן לגבי המקדיש, לא חל ההקדש על כסות אשתו ובניו, ולא בצבע שצבע לשמן, וגם לא בשבח שהשביח הבגד שנתן לצבע לצבוע עבור אשתו ובניו, ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, ולא בסנדלים שקנה לאשתו ובניו, ואפילו הם חדשים שעדיין לא השתמשו בהם, אלא הוא קנה אותם עבורם. מסיים רבי אבאו את הראיה שלו, הרי אתה מפני מה אין חל ההקדש ואין יכול הגזבר לגבות מהצבע, זה משום שכבר זכו בהם האישה והבנים מאחר שהבעל והאב נתנו אותם לצבע לצבוע עבור אשתו ובניו. והמי, מדוע זכו בהם האישה והבנים? לימה החנמי, גם כאן נאמר, מי הודיעו לצבע שיקנה צבעו לאישה? מי אמר לאומן שהוא צובע את הבגד שהתכוון להקנות את הצבע עבור אשתו של בעל הצמר? אל עליו משום דאמרינן, דשליחותי כעביד וביד אשתו דמי. אלא על כוחך טעם הדבר הוא שכיוון שקונה הבעל את הדבר עבורה בשליחותה, הרי ידו כידה וממילא זוכה היא האישה בחפץ. החנמי, שליחותי כעביד וכיד בעל הבית דמי. גם כאן, לגבי הנותן מעות לשלוחו לקנות לו חיטין וקנה חיטין, הרי יד השליח כיד בעל הבית וקנה בעל המעות את החיטים. אבל רבי אבא דוחה את רעייתו של רבי אבאו. אמר רבי אבא, לא, אין להוכיח ממשנה זו שיד השליח כיד משלחו לזכות עבורו אפילו בלא כוונת המקנה, מכך שלא חל ההקדש על הצבע והסנדלים. אלא יש לומר שטעם המשנה הוא, משום שכל המקדיש נכסיו, אין דעתו על כסות אשתו ובניו להקדישם, אף שלא זכו בהם עדיין, ולכן אין ההקדש חל על הצבע והסנדלים החדשים שקנה עבורן, אבל לא בגלל שידו כיד אשתו וכבר זכתה בהם. מה תקיף לרבי זעירא לרבי אבא? אין לומר שטעם המשנה שלא הוקדשו הצבע והסנדלים כיוון שאין דעתו של אדם עליהם, שהרי וכי דעתו של אדם המקדיש נכסיו על תפיליו להקדישם בכלל שאר הנכסים, ודאי שאין דעתו עליהם. ואפילו שכן, תנן, שנינו במשנה במסכת ערכין דף רב ג' עמוד ב', המקדיש את נכסיו, מעלין לו תפילין, שמין את שווי התפילין שלו, ולווה המקדיש כסף כשווי התפילין, ונותן אותם להקדש תמורת התפילין שלו. הרי שחל ההקדש על התפילין, ואפילו שאין דעתו עליהם להקדישם. ומה שחל עליהם ההקדש אף על פי שאין דעתו להקדישם, כותב החזון איש, משום שנחשב כדברים שבלב שאינם דברים, ואין זה דברים שבליבו ובלב כל אדם. ואם כן, אף צריך לחול ההקדש על הצבע והסנדלים של אשתו ובניו. אלא על כוחך שטעם המשנה הוא כדברי רבי אבאו, מפני שהוא שלוחם, וידו כידם, וכבר זכו בהם אשתו וילדיו. מדרצת הגמרא, אמר לאביי לרבי זעירא, אכן כדברי רבי אבא, שכל המקדיש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו ובניו. מה שתמעת וכי דעתו של אדם על תפיליו, אין, אכן כן, דעתו של אדם על תפילין להקדישם, כיוון שהמקדיש נכסיו סבר מצווה כעבידנה. מצווה אני עושה בהקדישי את נכסי, וסבור הוא שמקיים מצווה גם בהקדישו את תפיליו, ולכן חל הקדשו גם על תפיליו וצריך לבדותם. אבל אין דעתו של אדם על כסות אשתו ובניו להקדישם אף שהוא סבור לעשות מצווה, משום איבה, כדי שלא יבואו לסנותו על שהקדיש כסות הראויה להן. ואת המשך השקלא וטריא בגמרא כאן, נמשיך בסייעתא דשמיא ללמוד בשיעורנו הבא, בתחילת השבוע הבא עלינו לטובה. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן ששינה אומן מודה רבי מאיר לרבי יהודה? שאלה שנייה, באיזה אופן יש נפקמינה עם צבע שעל גבי הצמר נחשב לדבר שיש בו ממש? שאלה שלישית, מדוע צריך פסוק לאסור צביעה והדלקה באורלה והם אינם כלולים בשאר איסורי הנאה? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, רביעית דם שיצא מהמת ונבלעה בבית, האם מטמא את הכלים שבבית? שאלה חמישית, מדוע לחכמים אין ביצים קדושת שביעית? שאלה שישית, מדוע ממעט רבי יוסי מהמילה לאוכלה רפואה ומהמילה לכם ומרבה כבוסה ומשרה ולא להפך? שאלה שביעית, מה לומדים מהמילה לאוכלה? שאלה שמינית, האם נפרעים חוב מגויים סמוך ליום עידיהם? שאלה תשיעית, השולח שליח שיקנה לו חיטים וקנה שעורים ואותירו, מי מקבל את הרווחים ומדוע? השאלה האחרונה, לשיטת מערב, מדוע אין לבעל הבית לחלוק ברווחים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת שופטים, וב באלול תשע"ו, סיימנו ללמוד את דפים קוף א' וקוף ב' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ח' באלול תשע"ו, ונלמד את דף קוף ג' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה, וכל מי לדמיתיו מי נותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.